say, Solidos Oshashuoi, all of us of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום רביעי, זין בשבט תשפ"א, מסכת פסחים. דף סמך, הדף השישים של המסכת. השתבח שמו הגדולד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם. הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה זין בשבט, תף קופה עם דלת, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי דוד בן רבי שלמה בידרמן, האדמור מללוב. בשנת תף רישנון וו, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי ירוחם יהודה לייב, בן רבי שלמה זלמן פרלמן, הגדול ממינסק, בעל אור גדול. בשנת תף שין חף זין, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי מורדכי דוד בן רבי ברוך לוין, בעל דרכי דוד ראש ישיבת עץ חיים. בשנת תף שין נון היי, עלתה נשמתו הגדולה של רבי לוי סעדיה בן רבי יעקב נחמני, בעל וענתה השירה הזאת. ובשנת תף שין נון וו, עלתה נשמתו הגדולה של רבי דוד בן רבי יששכר דוב פרנקל, תלמיד החזוניש והגריז, עלתה נשמתו לגנזי מרומים. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. נכנסים אל בית המדרש בשמחה ובטוב לבב ונושאים את תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו מקדישים לכבוד עמוד החסד והתורה רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, לאורך ימים טובים, לבריאות גופה ונהורה מהליה, כל מלדי מיטב, בכל עידן ועידן ובכל אתר ואתר. פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא מדי בוקר עם מצווה אחת, מתוך התורה שבכתב, על פי ספר החינוך, מתוך התרי"ג מצוות, היום הזה מצווה רי סמך דלת, מצוות עניין טומאת הכהנים לקרוביהם, ובכללה שיתאבלו כל אחד מישראל על שישה מקרוביהם הידועים, משורשי המצווה מה שכתבתי פעמים הרבה במצוות הקודמות, מצוות ט"ז, מצווה מ' ועוד, כי האדם נפעל כפי פעולותיו שיעשה, כי מיותו בעל חומר לא יתפעל לדבר בכוח, עד שיוציא העניינים מן הכוח אל הפועל, על כן בבוא אליו עונש מקרה מוות באחד מקרוביו אשר הטבע מחייב אהבה להם, תחייבנו התורה לעשות מעשים בעצמו אשר יעוררו, לקבוע מחשבתו על הצער שהגיע אליו, ואז ידע ויתבונן בנפשו כי עוונותיו גרמו לו להגיע אליו הצער ההוא, כי השם יתברך לא יענה מליבו ויגה בני איש כי אם מצד חטאים, וזאת אמונתנו השלימה. אנחנו בעלי דת יהודית היקרה, ובתת האדם מליבו עניין זה במעשה הבילות ישית דעתו לעשות תשובה ויכשיר מעשיו לפי כוחו. והנה מצאנו עם זה במצוות העיבול תועלת רב לבני אדם והמתחכמים הכופרים המהבילים כל דברי העולם. ומעשה השם יתברך הנוראים וישיתו אבן בליבם הרע. יתלו מות בני איש למקרה הזמן ויחשבו מחשבותיהם הרעים, כי מקרה אדם והבהמה מקרה אחד להם. כמות זה כן מות זה, ועל כן כתבו בספריהם שישרפו האומלל מי שידע כלל, ולעקור ולשרש מליבנו אמונתם זו הרעה, כי יפתנו התורה במצווה זו מלבד התועלת במה שזכרנו. זוהי מצווה רי סמך דלת מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, וכעת בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף נון ט' במסכת פסחים. בסיום השיעור אתמול, את סיימנו ללמוד את דף נון ט', שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור כעת על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה מה קודם למה, פסח או נרות ומדוע? והתשובה, לתנא במשנה פסח קודם משום שנאמר בנרות אותו, שרק הנרות מערב עד בוקר ולא דבר אחר. לתנא בברייתא הנרות קודמים כיוון שבהם נאמר רק בין הארבעים, ובפסח נאמר גם בערב. שאלה שנייה, אילו דברים מתמעטים מהמילה אותו שכתוב בנרות שאין נעשים אחריו, התשובה, לטענה של המשנה כל דבר, לטענה של הברייתא רק דבר כמותו שהוא עבודה הנעשית בפנים, דהיינו קטורת. שאלה שלישית, לאיזה מצורה מותר להקריב כפרתו אחר תמיד של בין הארבעים, והתשובה, לטענה כמה רק למצורה בערב יום הכיפורים, ולרבי ישמעאל לכל מצורה שיקריב נדבה ומצווה שיוכל מנדבתו. שאלה רביעית, אילו קורבנות מביא מצורה לכפרתו, מה מהם מעכב ומה סדר הקרבתם לכתחילה ובדיעבד? והתשובה, חטאת השם ועולה וכולם מעכבים, ולכתחילה צריך שתקדם החטאת לעולה, אבל בדיעבד אם קדמה העולה כשר. שאלה חמישית, לרבי ישמעאל, כיצד יוכל המצורה להביא חטאתו אחר תמיד של בין הארבעים, והתשובה, או בחטאת העוף, שכיוון שאין בה הכתרה, אין איסור להקריבה אחר התמיד, או בחטאת בהמה, ולא יקטיר אימוריה, אלא מעלה אותם למזבח, ומלינם שם ומקטיר למחר. השאלה האחרונה על דף נונטט הייתה, על מה דיבר הפסוק ולא ילין חלב חגיית בוקר? והתשובה, כשנזרק אדם קודם התמיד, שכיוון שהיה ראוי להכתרה, אפשר להקטירו בלילה אחר התמיד. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף נונטט במסכת פסחים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע זין בשבט תשפ"א, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף השישים, דף סמך במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נונטט עמוד ב', 9 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים, הפסח ששחטו שלא לשמו, וקיבל ואילך וזרק שלא לשמו. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה הגדולה, כי אתנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו ממשיכה לעסוק בהלכות שחיטת קורבן הפסח, ומבארת דין קורבן הפסח שאחת מארבע עבודותיו, העיקריות לא נעשו במחשבה ראויה. ארבע עבודות העיקריות בקורבן הן, א', שחיטה, ב', קבלת אדם בכלי שרת, ג', הולכת אדם למזבח, ד', זריקת אדם על המזבח. כהקדמה לדברי המשנה, יש לבאר את עניין מחשבה הפוסלת. כאשר נעשות עבודות הקורבן על הכהן המקריב לכוון שהקורבן נעשה לשם הקורבן ולשם בעל הקורבן, כלומר, וקורבן עולה עליו לכוון שנעשה לשם עולה עבור אדם זה שהביאו, וקורבן חטאת עליו לחשוב שנעשה לשם חטאת עבור אדם זה שהביאו, וכי יוצא בזה. והרמב"ם הלכות מעשה הקורבנות פרק ד' הלכה י' כותב שבשעת שחיטה צריך לכוון לשם שישה דברים. א', לשם זבח, דהיינו לשם אותו הקורבן שהובא, ב', לשם זובח, דהיינו לשם הבעלים שהביאו, ג', לשם השם, דהיינו שלא לשם חולין, ד', לשם אישים, דהיינו שמקריבו כדי לשרוף את החלקים שמקטיר על המזבח, כל קורבן לפי עניינו, ולא רק כדי לצלותם שם, ה', לשם ריח, דהיינו שיעלה הריח משריפת האימורים על המזבח, ולא שיצלה את האימורים בעזרה ואחר כך יעלם על הזבח לשרופם, ו', לשם ניחוח, דהיינו שריח זה יהיה לנחת רוח לפני השם שנעשה רצונו. ובחטאת והאשם צריך אף להוסיף ולחשוב ששוחט לשם אותו החטא שעליו הובא הקורבן. ומקור הדינים הללו במסכת זבחים בדף מ"ו עמוד ב'. אם חשב הכהן מחשבת פסול באחת מארבע עבודות העיקריות שבקורבן, יש מהן שפוסלת את הקורבן לגמרי וצריך להוציא אותו לבית השריפה, ויש מהן שהקורבן כשר אולם הבעלים לא יצאו בו ידי חובתם. אמנם אם חשב את מחשבת הפסול בשאר העבודות, כגון בהקטרת האימורים על המזבח, אין המחשבה פוסלת את הקורבן. ולשיטת רבי שמעון במסכת זבחים בדף י' ג', גם מחשבה בזמן הולכת אדם לזריקה אינה פוסלת, כיוון שניתן להקריב קורבן גם ללא הולכת אדם. כגון ששחט את הקורבן סמוך למזבח, שבאותו מקום ששחט וקיבל את אדם, שם זרקו על המזבח. ושלושה סוגי מחשבת פסול נאמרו. א', מחשבת חוץ לזמנו, והיא שחשב הכהן בשעת אחת העבודות העיקריות שיזרוק את אדם לאחר זמנו. כלומר, לאחר שקיעת החמה, או יקטיר את אימורי הקורבן לאחר הזמן הראוי לכך. כלומר למחרת יום השחיטה, או שהקורבן יאכל לאחר הזמן הראוי לכך. כלומר, אם הוא קורבן הנאכל ביום ההקרבה ובלילה שאחריו, כגון קורבן תודה, וחישב לאוכלו למחרת, או אם הוא קורבן הנאכל אף ביום של מחרת ההקרבה, כגון שלמים, וחישב לאוכלו בלילה שלאחר מכן או ביום השלישי. מחשבה זו היא החמורה שבכולם, ואף נקראת מחשבת פיגול ופוסלת את הקורבן ויוצא לבית השריפה. והאוכל מקורבן זה חייב קראת. ופסול זה נלמד מלשון הכתוב בספר ויקרא פרק ז' פסוק חי, ואם יאכול יאכל מבשר זבח של עמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אותו לא יחשב לו פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו אבונה, תיסה. דורשת הגמרא במסכת זבחים דף כ"ט עמוד א' מלשון המקריב אותו, שפסול זה תלוי במחשבה בזמן ההקרבה ולא בזמן האכילה. ומבואר בפסוק שבמחשבה זו נפסל הקורבן והאוכל ממנו חייב קראת. הסוג השני של מחשבת פסול, מחשבת חוץ למקומו, והיא שחשב הכהן המקריב שזריקת הדם או הקרבת הימורי הקורבן תהיה שלא במקומם, כלומר מחוץ לעזרה, או שיאכל הקורבן מחוץ למקום הראוי לו, כלומר אם הוא מקודשי קודשים הנאכלים בעזרה כגון קורבן חטאת וחישב לאוכלו מחוץ לעזרה, או אם הוא מקודשים קלים הנאכלים בכל ירושלים כגון קורבן שלמים וחישב לאוכלו מחוץ לירושלים. מחשבה זו של חוץ למקומו קלה ממחשבת חוץ לזמנו, ואומנם אף היא פוסלת את הקורבן ויוצא לבית השריפה, אבל אינה נקראת מחשבת פיגול לעניין שהאוכל מקורבן זה יתחייב כרת. והפרטים של שני הדינים הללו מבוארים בהרחבה במסכת צבחים, דפים זה אחד למד א'. הסוג השלישי של מחשבת פסול זה מחשבת שינוי השם, והיא שבשעת העבודה חשב הכהן שעושה את העבודה לשם קורבן אחר או לשם בעלים אחרים, אלא שבזה הדינים חלוקים בין סוגי הקורבנות, שברוב הקורבנות הקורבן כשר ומסיימים את הכתרתו ונאכל כדינו, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובתם והם צריכים להביא קורבן אחר כדי לקיים חובתם. אולם קורבן פסח וקורבן חטאת נפסלים לגמרי ויוצאים לבית השריפה. וטעם החילוק בין פסח וחטאת לשאר הקורבנות הוא שבפסח נאמר שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוקיך. דרשה הגמרא במסכת צבחים דף זין עמוד ב' מלשון הפסוק שמחשבת שינוי בעלים מעכב בקורבן פסח, ולגבי חטאת דרשו חכמים במסכת צבחים מכמה פסוקים שמחשבת שינוי השם פוסלת. דין מחשבה זו נשנה במשנתנו לגבי קורבן פסח וחזר ונשנה במסכת צבחים בדף הראשון של המסכת לגבי דין הקורבנות כולם. משנה שלפנינו בדף נ"ט עמוד ב' דנה בדין החושב בשעת עבודת קורבן הפסח שעובד לא לשם פסח אלא לשם קורבן אחר. כך אומרת המשנה בדף נ"ט עמוד ב' הפסח ששחטו שלא לשמו, כגון ששחט את קורבן הפסח לשם קורבן שלמים, וקיבל והילך וזרק שלא לשמו, וכן אם קיבל הכהן את דם הפסח או לכל המזבח או זרקו על המזבח שלא לשם פסח אלא לשם שלמים. והגמרא תבאר לכמן בדף סמך עמוד א' שדין זה אינו המשך לדין הקודם ששחט את הפסח שלא לשמו, שכמו כן אם קיבל והוליך וזרק שלא לשמו, דהיינו שעשה את כל העבודות שלא לשמן, לא לזה מתכוונת המשנה, אלא זה אופן אחר, ששחט לשמו לשם קורבן פסח, אלא שקיבל את הדם שלא לשמו, או שעשה את שניהם לשמו, אלא שהוליך את הדם שלא לשמו וכן הלאה. או לשמו ושלא לשמו, וכן אם בשעת עשיית עבודות האלו חשב בתחילה שמקריבו לשם קורבן פסח ואחר כך חשב שמקריבו שלא לשם פסח אלא לשם שלמים. והגמרא בסמוך תדון האם כוונת המשנה שבשעת עבודה אחת חשב לשמו ושלא לשמו, שחשב כן בשתי העבודות, כגון שבשחיטה חשב לשם פסח ובקבלה חשב לשם שלמים, או ששחט את קורבן הפסח שלא לשמו ולשמו, שבתחילה חשב שמקריבו שלא לשם פסח אלא לשם שלמים, ואחר כך חשב שמקריבו לשם פסח, בכל אילו הקורבן פסול. והפסול הוא דווקא באחת מארבע עבודות אילו שהוזכרו במשנה. שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם על המזבח. מבררת המשנה כיצד הוא האופן בו מקריב את קורבן הפסח לשמו ושלא לשמו. אומרת המשנה שבשעת העבודה חשב בתחילה שמקריבו לשם קורבן פסח, ולאחר מכן חשב שמקריבו לשם קורבן שלמים. ועוד מבררת המשנה כיצד הוא האופן שמקריבו שלא לשמו ולשמו. מבארת המשנה שבשעת העבודה חשב קודם שמקריב את קורבן הפסח לשם קורבן שלמים, ולאחר מכן חשב שמקריבו לשם קורבן פסח. זו היה המשנה שלנו בדף נ"ט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בדברי המשנה שאמרה או לשמו ושלא לשמו, או שלא לשמו ולשמו. וכהקדמה לדברי הגמרא יש להביא את סוגיית הגמרא במסכת תמורה דף חפי עמוד ב', על מה ששנינו במשנה שהמחלוקת הנעים בדין האומר על בהמת חולין, הרי זו תמורת עולה, תמורת שלמים. שיטת רבי מאירי שבהמה זו נעשית תמורת עולה. ואילו שיטת רבי יוסי היא, שאם מתחילה הייתה כוונתו לשניהם, חלו שני הדיבורים כיוון שאינו יכול לאומרם בבת אחת. אולם אם הייתה כוונתו בתחילה רק לעולה ושוב נמלח ואמר שלמים, הרי זו תמורת עולה. ומבואר שם בגמרא במסכת תמורה שנחלקו רבי מאיר ורבי יוסי, בדין אדם האומר לשון ששתי חלקיה סותרות זו את זו. רבי מאיר סובר שמכך שחוזר ואומר תמורת עולה, תמורת שלמים, ואינו אומר תמורת עולה ושלמים, משמע שתהיה בהמה תמורת עולה, ולאחר מכן תעשה תמורת שלמים. ובזה אנחנו אומרים תפוס לשון ראשון, כלומר, רק דבריו הראשונים חלו, כיוון שלאחר שחל עליה קדושה של תמורת עולה, שוב אינה יכולה להיות תמורת שלמים. ואילו רבי יוסי סובר, אף בגמר דבריו אדם נתפס, כלומר, אין זו חזרה מדבריו הראשונים, אלא כוונתו ששתי התמורות יחולו באותה השעה. ומה שלא אמר תמורת עולה ושלמים, זה משום שאדם זה טעה, וחשש אם יאמר כך, יהיה משמע מדבריו שכוונתו, שחצי הבהמה תהיה קדושה בקדושת עולה, וחצייה בקדושת שלמים ולא ניתן יהיה להקריבה. שהרי לא ניתן להקריב חצי בהמה, ולכן כפל דברה ואמר תמורת עולה תמורת שלמים, כדי שתהיה כולה בקדושת עולה וכולה בקדושת שלמים, וכך יהיה ניתן להקריבה. מחלוקת זו של רבי מאיר ורבי יוסי נאמרה באופן בו שני חלקי דבריו של האדם סותרים זה לזה, אבל יכולים להתקיים יחד, וכגון בדין זה של תמורת עולה תמורת שלמים, שאומנם הזכיר שתי תמורות שונות, אבל ייתכן שכוונתו היא שחצי הבהמה תהיה תמורת עולה, וחצי התמורת שלמים. אבל באופן ששני חלקי דבריו סותרים זה לזה לגמרי, ולא ניתן לקיים את שניהם יחד, כגון במזכיר מרחץ בשני מסר זהובים לשנה, זהוב לחודש, ונתעברה השנה, יש בשנה 13 חודשים, לפי שתחילת דבריו של המזכיר לשלם רק 12 זהובים, אבל לפי סוף דבריו, הוא צריך להוסיף זהוב עבור החודש של העיבור. במקרה זה, סובר גם רבי יוסי שיש להסתפק האם תופסים את תחילת דבריו או את סוף דבריו. ולכן חולקים ביניהם המזכיר והסוחר את בית המרחץ, את חודש העיבור, כלומר הסוחר משלם חצי זהוב על אותו החודש. עוד מחלוקת המוראים יש במסכת צבחים דף למד עמוד א' ודברי רבי מאיר, באופן שאמר הרי זו תמורת עולה ושלמים. שיטת הבעיה היא שבאופן זה מודה רבי מאיר לרבי יוסי, שדבריו הם כדיבור אחד ואנחנו תופסים כל דבריו וחלו שתי הקדושות. אבל שיטת רבה היא שגם באופן זה חולק רבי מאיר וסובר, שאין לנו לתפוס אלא את תחילת דבריו, אין הבהמה נחשבת אלא תמורת עולה. כותבים התוספות בסוגייתנו בדיבור המתחיל, דאי רבי מאיר, שמחשבת לשמו ושלא לשמו, היא כאמירת תמורת עולה ושלמים. ואם כן, סוגייתנו שמבואר בה שדין מחשבה זו תלויה במחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי, נאמרה רק בשיטת רבה הסובר, שאף באמירת תמורת עולה ושלמים חולקים רבי מאיר ורבי יוסי, אבל לא בשיטת אביי הסובר שלא חולקים באופן הזה. שואלת הגמרא שאחרי המשנה בדף נ"ט עמוד ב', באי רב פאפה. שאל רב פאפה, מה ששנינו במשנתנו, או לשמו ושלא לשמו, או שלא לשמו ולשמו פסול, בעבודה אחת נן או בשתי עבודות נן? האם כוונת המשנה שחשב את שתי המחשבות באותה עבודה, וכגון שבשעת השחיטה חשב ששוחט לשם פסח ולשם שלמים, או שכוונת המשנה היא שחשב את שתי המחשבות בשתי עבודות נפרדות, וכגון שבשעת קבלת אדם חשב שמקבל לשם פסח, ובשעת זריקתו חשב שזורק לשם קורבן שלמים. ומבררת הגמרא את צדדי הספק. בעבודה אחת תנן ורבי יוסי, דאמר אף בגמר דבריו אדם נתפס, האם כוונת המשנה שחשב את שתי המחשבות באותה עבודה ויש לדון בזה, האם אנו תופסים את תחילת דבריו או את כל דבריו? ואם כן, משנתנו שמבואר בה שאף בשתי מחשבות סותרות נפסל הקורבן, על כורחה שנשנתה בשיטת רבי יוסי, דאמר, הוא סובר במסכת תמורה בדף חפי עמוד ב', אף בגמר דבריו אדם נתפס, אדם שאמר לשון ששני חלקיה סותרות זו את זו, אנחנו תופסים את שתי חלקיה ושתיהן מועילות, וכגון שאמר בהמה זו תמורת עולה, תמורת שלמים. שאף סוף דבריו חלים, וחצי הבהמה נעשה תמורת עולה, וחציה נעשה תמורת שלמים. וההכרח לומר כך הוא, דהי רבי מאיר, אם נעמיד את המשנה בשיטת רבי מאיר, יש להקשות, אמר, הרי רבי מאיר סובר, שבאופן שאדם אמר לשון ששתי חלקיה סותרות זו לזו, תפוס לשון ראשון. אנחנו תופסים רק את תחילת דבריו ולא את סוף דבריו. ולכן כשאמר בהמה זו תמורת עולה, תמורת שלמים, חלו רק דבריו הראשונים. ואין הבהמה נעשית אלא תמורת עולה. ואם כן, בנידון שבמשנתנו, שבעבודה אחת חשב שתי מחשבות הסותרות זו את זו, אין אנו תופסים אלא את מחשבתו הראשונה. ואם חשב קודם ששוחט לשם פסח ואחר כך חשב ששוחט לשם שלמים, היה לנו להכשיר את הקורבן מחמת שמחשבתו הראשונה הייתה כדין. ואילו במשנתנו שנינו, או לשמו ושלא לשמו, או שלא לשמו ולשמו, פסול. הרי שאנו תופסים את כל מחשבתו. ולפי הצד הזה של הספק, זה רק לשיטת רבה לקמן בדף סמך ג' עמוד א', שסובר, אינה לשחיטה אלא לבסוף, כלומר עיקר השחיטה היא בסופה. וממילא הזמן בו ניתן לפסול את הקורבן במחשבה פסולה, אינה אלא בסוף השחיטה, ובה אי אפשר לחשוב אלא מחשבה אחת. ולפי דבריו, אכן יש לתלות את דין המשנה במחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי, שהרי שתי המחשבות היו באותו הזמן. אבל לדעת הבאי שסובר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, כלומר זמן השחיטה הוא מתחילת השחיטה ועד סופה, וממילא ניתן לפסול את הקורבן במחשבה פסולה במשך כל זמן השחיטה. אם כן, גם כשחשב רק בשחיטת הפסח לשמו ושלא לשמו, יש זמן ומקום לשתי המחשבות לחול, והרי זה כשתי עבודות, שבזה מודה רבי מאיר, ששתי הלשונות חלות, ככה תוספות בדיבור המתחיל, דהי רבי מאיר, הוד אילמה, או שמה יש לומר, בשתי עבודות נן, משנתנו עוסקת באופן שחשב את שתי המחשבות הסותרות בשתי עבודות נפרדות. ואפילו לשיטת רבי מאיר דאמר במסכת צבחים בדף חפי עמוד ב', שאדם האומר לשון ששני חלקיו סותרים זה את זה, תפוס לשון ראשון, אנחנו תופסים את תחילת לשונו ואין סוף דבריו משנים את מה שחל מחמת תחילת דבריו, מכל מקום, כאן המחשבה השנייה מועילה, משום שיש לומר, הנימילי בעבודה אחת, דברים אלו שאמר רבי מאיר שאנחנו תופסים רק את תחילת דבריו נאמרו דווקא כשחשב את שתי המחשבות הסותרות בעבודה אחת, שבאופן זה, הלא כבר הועילה המחשבה הראשונה וממילא אין מחשבתו השנייה יכולה להועיל. אבל אם חשב את שתי המחשבות הסותרות בשתי עבודות נפרדות, מודה רבי מאיר דמיפסיל שנפסל הקורבן, משום שאומנם בעבודה הראשונה הועילה רק המחשבתו הראשונה, אבל בעבודה שאחריה הועילה המחשבתו השנייה שהיא מחשבה פסולה. שהרי באותה עבודה לא חשב מחשבה כשרה שסותרת למחשבה הפסולה. אם כן, הסתפק רב פאפה, שהמשנה אמרה או לשמו ושלא לשמו, או שלא לשמו ולשמו, פסול, האם כוונת המשנה שחשב את שתי המחשבות באותה עבודה, כגון שבשעת השחיטה חשב ששוחט לשם פסח ולשם שלמים, או שכוונת המשנה היא שחשב את שתי המחשבות בשתי עבודות נפרדות, כגון שבשעת קבלת אדם חשב שמקבל לשם פסח, ובשעת זריקתו חשב שזורק לשם קורבן שלמים. אומרת הגמרא, יש לומר בבירור הספק הזה, אמרי האיה, על איזה דין במשנתנו נאמר הספק הזה של רב פאפה? הנה אם השלו לשמו ולשמו, אם נאמר שהספק נאמר על דין זה, שאם חשב שמקריב שלו לשמו ולאחר מכן חשב שמקריב לשמו שהקורבן פסול, הרי בין אם חשב את שתי המחשבות הללו בעבודה אחת, ובין אם חשב אותן בשתי עבודות, וכן לרבי מאיר הסובר תפוס לשון ראשון, ובין לרבי יוסי הסובר אף בגמר דבריו אדם נתפס, יפסיל לי מקמייתא, הרי כבר נפסל הקורבן מתחילת עבודתו, שהרי בתחילה חשב שמקריף שלו לשמו, ובוודאי כולם מודים שהועיל למחשבתו הראשונה, ולא יועיל אם יחזור ויחשוב שמקריב לשמו, בין אם יחשוב כן באותה עבודה, ובין אם יחשוב כן בעבודה אחרת. דע לרבי יוסי נמי, שהרי אף לשיטת רבי יוסי הדין הוא כך, משום שאינו סובר שתופסים רק את סוף דבריו, אלא אף בגמר דבריו אדם נתפס איתלי. הוא סובר שאנחנו תופסים את כל דבריו של האדם, וגם את סוף דבריו, וגם את תחילת דבריו. אלא על כוחך שספק זה של רב פאפה, הלשמו ושלא לשמו נאמר, ששנינו במשנה שאם חשב שמקריב לשם פסח, ושום חשב שמקריב לשם קורבן אחר שהקורבן פסול, בזה יש להסתפק מהי, מה כוונת המשנה בדין הזה? האם כוונתה שחשב כן בעבודה אחת, והדין הזה הוא כשיטת רבי יוסי, או שחשב כן בשתי עבודות, והדין הזה הוא גם כשיטת רבי מאיר. אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה לאחד מצדדי הספק הזה. שנינו במשנתנו, הפסח ששחטו שלא לשמו וקיבל את דמו, וילך והוליך וזרק את דמו שלא לשמו, פסול. ויש לברר היחידה מבאיזה אופן מדברת משנתנו. הנה אם הקדקתני, אם נאמר שכוונתה כפשטות לשון המשנה, שחשב שמקריף שלא לשמו בכל העבודות, בשחיטה, בקבלת אדם, בהולכתו ובזריקתו על המזבח, קשה, למה לי אדם מחשב לכולו? מדוע הקורבן נפסל רק אם חשב מחשבת פסול בכל העבודות? הרי מכמה הייתה יפסילי? הרי מיד במחשבת הפסול הראשונה בזמן השחיטה נפסל הקורבן, אף אם לא הוסיף לחשוב מחשבת פסול בעבודה נוספת. אלא לו, אלא האם אין הכרח לומר, אחי קטני, שכך היא כוונת המשנה, הפסח ששחטו שלא לשמו, פסול. אינה מי, וכן אם שחטו לשמו וקיבל את דמו, וילך והוליך וזרק את דמו שלא לשמו, אינה מי, וכן אם שחטו וקיבל והילך לשמו לשם קורבן פסח וזרק שלו לשמו, בכל אילו האופנים נפסל הקורבן. למה? משום דאבי אלה שתי עבודות, שנמצא שחשב מחשבות סותרות בשתי עבודות נפרדות, גם אם בתחילה חשב מחשבה ראויה, אבל מאחר ובעבודה אחרת חזר וחשב מחשבת פסול, נפסל הקורבן. ולאחר שנתבהר שבתחילת המשנה ודאי מדובר באופן שחשב את שתי המחשבות הסותרות בשתי עבודות נפרדות, מבררת עכשיו הגמרא את המשך המשנה. עם הסייפה, אמור ובאר את המשך דברי המשנה. ובסוגיה שלנו מכנה הגמרא רישה את מה ששנינו במשנתנו, הפסח ששחטו שלא לשמו, וקיבל ואילך וזרק שלא לשמו, ואילו הסייפה, מה שכתבה המשנה, או לשמו ושלא לשמו, או שלא לשמו ולשמו פסול. בהמשך הסוגיה תחלק הגמרא את הסייפה עצמה לרישה וסייפה. אם כן, מבררת הגמרא עם הסייפה, אמור ובאר את המשך דברי המשנה. שנינו במשנה לשמו ושלא לשמו פסול. ויש לברר היחידה מבמה מדובר בחלק הזה של המשנה. הנה אמא בשתי עבודות, אם נאמר שמדובר כמו בתחילת המשנה, שבשחיטה חשב ששוחט לשמו ובאחת העבודות שאחריה חשב שעושה אותה שלא לשמו. אם כן קשה, היינו רישה. הרי זהו הדין שהתבהר כבר בתחילת המשנה, שאם שחט לשם פסח וקיבל את אדם או הוליכו או זרקו שלו לשם פסח, נפסל הקורבן? אלא לאו, האם אין הכרח לומר שכוונת המשנה בדין הזה בסיפה, שחשב את שתי המחשבות הסותרות בעבודה אחת, ואף על פי כן, הועיל למחשבתו השנייה לפסול את הקורבן, על כורחה שמשנה זו בשיטת רבי יוסי. דאמר שהוא סובר, אף בגמר דבריו אדם נתפס. וזה מועיל, אף אם הוא סותר את תחילת דבריו, ולכן בדין זה, שחשב שתי מחשבות בעבודה אחת, שתי המחשבות מועילות, ואף על פי שבתחילה חשב כראוי, מחשבתו השנייה פוסלת את הקורבן. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין ראיה מלשון המשנה לפשוט את הספק הזה, כי ניתן לדחות את הקושייה על כפילות הדין ולומר, לעולם גם בהמשך המשנה מדובר כשחשב את שתי המחשבות הסותרות בשתי עבודות נפרדות. ורישה, תחילת המשנה ששנינו בה פסח, ששחתו שלא לשמו, הרישה של המשנה עוסקת באופן דקאי בשחיטה וכמחשב בשחיטה. הוא עומד בשחיטת הקורבן וחושב מחשבת פסול בשחיטה, כלומר, שבשעת השחיטה הוא חושב שהיא נעשית שלא לשם פסח. אינמי, גם מה שמבואר בהמשך הברייתא וזרק שלא לשמו, דהיינו שאומנם שחט לשמו, אלא שקיבל או הילך או זרק שלא לשמו. מדובר באופן דקאי בזריקה וכמחשב בזריקה. עומד בזריקת אדם וחושב מחשבת פסול בזריקה, כלומר שבשעת הזריקה הוא חושב שהיא נעשית שלא לשם פסח, אלא לשם קורבן שלמים. אבל סיפה, המשך המשנה בשנינו לשמו ושלא לשמו, מדובר באופן דקאי בשחיטה וכחשב בזריקה. הוא עומד בשחיטת הקורבן וחושב מחשבת פסול על הזריקה. ראינו באופן דאמר בשעת השחיטה, ראיני שוחט את הפסח לשמו, על דעת לזרוק את דמו שלא לשמו, אלא לשם שלמים. וכמה שמלה נשמיע לנו המשנה בסיפה, דמחשבין מעבודה לעבודה. שאם בזמן עבודה אחת חשב מחשבת פסול על עבודה אחרת, כגון שבזמן השחיטה חשב מחשבת פסול על הזריקה, הקורבן נפסל, אף על פי שלבסוף בשעת הזריקה חשב מחשבה ראויה. והיינו בעיה דרב פאפה, ודין זה הוא הדין בו הסתפק רב פאפה, האם מחשבים מחשבת פסול מעבודה לעבודה. לאחר שנדחתה הראיה מתחילת דברי משנתנו, רוצה הגמרא לפשוט את הספק של רב פאפה מהמשך דברי המשנה. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק של רב פאפה מהמשך דברי משנתנו בה נאמר, או שלא לשמו ולשמו פסול. ויש לברר היחידמי, במה מדובר בחלק זה של המשנה. הנה אימא בשתי עבודות, אם נאמר שהכוונה היא כמו בתחילת דברי המשנה, שחשב את שתי המחשבות הסותרות על שתי עבודות נפרדות, יש לתמוע על כך. אשתה הרי, יש ללמוד דין זה בקל וחומר, ממה ששנינו לשמו ושלא לשמו. ומהו הקל וחומר? ומה אם לשמו ושלא לשמו באופן שבעבודה אחת חשב שעושה אותה לשמה, ולאחר מכן חשב שעבודה אחרת יעשה שלא לשמה? אמרת, שנינו במשנה שהקורבן פסול, אף על פי שבתחילה חשב מחשבת הכשר, אז שלא לשמו ולשמו, מבעיה, באופן שבתחילה חשב באחת העבודות שעושה אותה שלא לשמה, ולאחר מכן באותה עבודה חשב על עבודה אחרת שיעשנה לשמה, וכי צריך לומר שגם באופן זה הקורבן פסול, הרי פשוט שכבר הועיל למחשבתו הראשונה לפסול ולא תועיל למחשבתו השנייה להכשיר. אל עליו, האם אין הכרח לומר שמדובר באופן שחשב בעבודה אחת שעושה אותה שלא לשמה, ולאחר מכן באותה עבודה חשב שעושה את אותה עבודה לשמה? ומידי סייפה ממה שבסוף דברי המשנה, כלומר החלק העוסק באופן בו חשב שלא לשמו ולשמו, יש הכרח להעמיד באופן שחשב את שתי המחשבות הסותרות בעבודה אחת. אם כן ראי שנה מגם את הדין הקודם העוסק באופן בו חשב לשמו ושלא לשמו, יש להעמיד באופן שחשב את שתי המחשבות הסותרות בעבודה אחת. והוצרח התנא ללמדנו את שני הדינים. הדין הראשון שאם חשב בעבודה אחת לשמו ושלא לשמו, הקורבן פסול. צריך להשמיע לנו את זה כדי ללמדנו שאין הדין כרבי מאיר הסובר תפוס לשון ראשון, אלא מחשבתו השנייה מועילה לפסול את הקורבן. והדין השני שאם חשב בעבודה אחת שמקריף שלא לשמו ולשמו, הקורבן פסול, נצרח כדי ללמדנו שאין מחשבתו השנייה מבטלת את מחשבתו הראשונה. כלומר, להוציא משיטת בן הנס הסובר במסכת בבא בתרא דף קופי עמוד א', שתופסים רק את סוף דבריו של אדם. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל שלא לשמו ולשמו מבעיה. אלא הדינו כרבי יוסי הסובר, אף בגמר דבריו אדם נתפס ושתי המחשבות הועילו והקורבן נפסל. גם את הראיה הזו דוחה הגמרא ואומרת לו, אין ראיה מלשון המשנה כדי לפשוט את הספק של רב פאפה, משום שאפשר לדחות ולומר לעולם מדובר כשחשב את שתי המחשבות הסותרות בשתי עבודות. על שתי עבודות נפרדות ולא על אותה עבודה. ובדינו דלא איצטריך לי. ואכן לא הוצרח התנא ללמדנו דין זה, שאם בעבודה אחת חשב על אותה עבודה מחשבת שלא לשמו, ועל עבודה אחרת חשב מחשבת לשמו שנפסל הקורבן, שהרי לאחר המחשבה הראשונה נפסל הקורבן ושוב אין מה שיכשירו. ומה שכתבה המשנה דין זה הוא משום דאיידי דתנא לשמו ושלא לשמו, אגב ששנה לנו התנא את הדין הראשון שאם בשחיטה חשב ששוחט לשמו, אבל יזרוק את דמו שלא לשמו נפסל הקורבן, תננה משלו לשמו ולשמו. שנה לנו התנה גם את הדין השני באופן ההפוך, שאם חשב על עבודה אחת שעושהו שלא לשמו ולאחר מכן חשב שעבודה אחרת יעשה לשמו, גם בזה הקורבן פסול. מנסה הגמרא להביא ראיה מהמשנה לקמן לפשוט את ספיקו של רב פאפה. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את ספיקו של רב פאפה מדברי המשנה לקמן בדף סמך א' עמוד א'. נאמר בפסוק ולקח הוא ושכינו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות איש לפי אוכלות החוסו על עשה. ספר שמות פרק י' ב' פסוק ד', לשון מכסת היינו מינוי. לשון איש לפי אוכלו היינו שישחט לפי מניין הראויים לאוכלו. ולשון תחוסו היינו שחיטה, ולמדו חכמים מלשון הפסוק שהשחיטה צריכה להיות לשם הבעלים המנויים על הקורבן ולשם האנשים הראויים לאוכלו. שנינו במשנה לקמן בדף סמך א' עמוד א', שחטו לקורבן הפסח שלא לאוכליו לשם אנשים שאינם יכולים לאוכלו, כגון ששחטו לשם חולים וסקנים שאינם יכולים לאכול כזית מבשר הקורבן, ומדובר באופן שאילו ששחט לשמם מנויים על הקורבן ואין שם מנויים אחרים מלבד אילו ששחט לשמם, וכן אם שחטו שלא למנוייו, שלא לשם האנשים שנמנו על הקורבן אלא לשם אנשים אחרים, והרי קורבן פסח נאכל רק למנוייו, כלומר לאותם שקודם שחיטתו נמנו עליו לאוכלו, או ששחטו להרעילים לשם ישראלים שלא נימולו כיוון שמתו אחיהם מחמת מילה. תינוק שמתו אחיו מחמת מילה, אין למול אותו כיוון שהוחזקה משפחה זו למות מחמת המילה. וישראלים אלו אסורים באכילת קורבן פסח, ככתוב יכול הרל לא יאכל בו, לגבי קורבן פסח, וכן אם שחטו לשם טמאים שאסורים באכילת קורבן פסח, ומדובר שהפסח בא בתארה, אבל אם רוב הקהל טמאים כן מקריבים את קורבן הפסח בתומה ומותר לטמאים לאכול ממנו, כי תומה הותרה או דחויה בציבור, בכל אלו הקורבן פסול. והרי אחא כאן בדין זה פשיטא, הפשוט הוא שמדובר באופן שחשב מחשבה זו בעבודה אחת, שהרי חשב רק מחשבה אחת. ומדי סיפא בעבודה אחת, ומכך שיש הכרח לומר שבמשנה לקמן בדף ס"א מדובר באופן שחשב את כל מחשבת הפסול בעבודה אחת, אם כן צריך לומר, רישא נמי גם במשנתנו שנחשבת לרישא של המשנה לקמן בדף ס"א, במשנה שלנו ששנינו בה לשמו ושלא לשמו, פסול, מדובר באופן שחשב את שתי המחשבות הסותרות בעבודה אחת. ראינו כדעת רבי יוסי שאמר, אף בגמר דבריו אדם נתפס. גם את הראיה הזו דוחה הגמרא ואומרת מי דאיריה, וכי ראיה היא להעמיד את משנתנו בעבודה אחת, בגלל שהמשנה לקמן בדף סמך א' גם כן מדברת בעבודה אחת. הרי ניתן לומר רק כדאיתא ורק כדאיתא. המשנה לקמן בדף סמך א' נשנית באופן אחד, ומשנתנו ששנינו בה לשמו ושלא לשמו פסול נשנית באופן אחר. כלומר, בסיפה, במשנה לקמן בדף סמך א' יש הכרח להעמיד שמדובר באופן שחשב את מחשבת הפסול בעבודה אחת, שהרי חשב רק מחשבה אחת. אבל ברישא במשנתנו שחשב שתי מחשבות סותרות, היא בעבודה אחת, היא בשתי עבודות. אם תרצה תוכל להעמיד שמדובר באופן שחשב את שתי המחשבות הסותרות באותה עבודה, אם תרצה תוכל להעמיד שמדובר באופן שחשב את שתי המחשבות הסותרות לגבי שתי עבודות נפרדות. אז לאחר שדחתה הגמרא את הראיה מתחילת דברי המשנה לקמן בדף סמך א', רוצה הגמרא לפשוט את הספק של רב פאפה מהמשך דברי המשנה שם בדף סמך א'. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את ספקו של רב פאפה ממה ששנינו בהמשך המשנה לקמן בדף סמך א', נאמר בה לאוכליו ושלא לאוכליו. אם חשב שמקריב הן לשם אנשים שראויים לאכול כזית מקורבן הפסח, והן לשם אנשים שאינם ראויים לאוכלו, כשר. ויש לברר היחידה מבמה מדובר בחלק הזה של המשנה הזו. הנה אמא בשתי עבודות, אם נאמר שהכוונה היא שחשב את שתי המחשבות על שתי עבודות נפרדות, וכגון ששחט לשם אילו שיכולים לאכול כזית מקורבן הפסח, ונתכוון בשחיטה שיזרוק את דמו לשם אילו שאינם יכולים לאכול כזית מקורבן הפסח, וטעמה, והטעם שהקורבן לא נפסל באופן הזה משום דחשיף שחשב את מחשבת הפסול בזריקה, וכיוון דאין מחשבת אוכלין פוסלת עם חשבה בזריקה, לא נפסל הקורבן. אבל אם חשבה בעבודה אחת וגגון בשחיטה דמהניה בי, שמועילה במחשבת אוכלין לפסול את הקורבן, הוא אכן פסול. ואם כן קשה והקיימלן הרי קבלה היא בידינו, מקצת אוכלין לא פסלה, קורבן פסח שנמנו עליו כמה אנשים שמקצתם יכולים לאכול כזית ומקצתם אינם יכולים, ונשחט הקורבן לשם כל המינויים עליו, הרי זו שחיטה כשירה. ואין אומרים שחצי השחיטה הייתה לראויים לקורבן וחציה לשאינם ראויים לה, כיוון שאף לאותם הראויים לבדם צריך לשחוט את שני הסימנים ולא מועילה להם חצי שחיטה. ואם כן, ודאי, אף אם בשחיטה לבדה חשב ששוחט לאוכלה ושלא לאוכלה והקורבן כשר. אז מה באה המשנה ללמדנו? אל עליו, האם אין הכרח לומר שיש להעמיד את המשנה אף באופן שחשב את שתי המחשבות הסותרות בעבודה אחת? וכוונתה שהקורבן כשר בין אם חשב את שתי המחשבות בעבודה אחת, וכגון בשחיטה, ובין אם חשב את שתי המחשבות בשתי עבודות נפרדות, וכגון שחשב מחשבת ההכשר בשחיטה, ומחשבת הפסול בזריקה. ומידי סייפה בעבודה אחת, ומכיוון ששכח להעמיד את המשנה לקמן ודף סמך א', גם באופן שחשב את שתי המחשבות הסותרות בעבודה אחת. אם כן, ראי שנמי בעבודה אחת, גם את משנתנו אצלנו, ששנינו שמשחת לשמו ושלא לשמו הקורבן פסול, יש להעמיד את המשנה גם באופן שחשב את שתי המחשבות הסותרות בעבודה אחת. וכדעת רבי יוסי שאמר שגם בסוף דבריו אדם נתפס. גם את הראיה הזו דוחה הגמרא ושואלת, מי דאיריה וכי ראיה היא זו? שמזה שהמשנה לקמן בדף סמך א' מדברת בעבודה אחת, אז המשנה אצלנו גם כן מדברת בעבודה אחת. הכדאיתא והכדאיתא. משנתנו נשנית באופן אחד והמשנה לקמן נשנית באופן אחר. כלומר, סייפה, את המשנה לקמן בדף סמך א' אכן יש הכרח להעמיד גם באופן שחשב את שתי המחשבות הסותרות בעבודה אחת, כפי שביארנו. ואילו ראישה, את משנתנו ניתן להעמיד או שעוסקת גם באופן שחשב את שתי המחשבות הסותרות בעבודה אחת כדברי רבי יוסי, או שהמשנה שלנו עוסקת רק באופן שחשב את שתי המחשבות הסותרות בשתי עבודות. וכדברי רבי מאיר הסובר, שאם חשב בעבודה אחת לשמו ושלא לשמו כשר, כי יש לתפוס לשון ראשון. ממילא לא פשטה הגמרא את ספיקו של רב פאפה. דנה הגמרא באופן נוסף של שחיטה בשתי מחשבות סותרות. וכהקדמה לספיקות של הגמרא, יש להביא דברי הברייתא במסכת זבחים בדף ח' עמוד ב'. כך נאמר שם, תנו רבנן, פסח בזמנו לשמו כשר, שלא לשמו פסול. ובשאר ימות השנה, אם שחט קורבן פסח בשאר ימות השנה, לא בי"ד בניסן, לשמו פסול, שלא לשמו כשר. דהיינו קורבן פסח שנשחט בזמנו, בי"ד בניסן בין הארבעים, אם נשחט לשם פסח הוא כשר, ואם שלא לשם פסח הוא פסול. אבל אם נשחט שלא בזמן הראוי לו, כלומר בזמן אחר שאינו זמן שחיטת קורבן פסח, אם שחטו לשם פסח הוא פסול כיוון שאין זה זמנו, ואם שחטו שלא לשמו הרי הוא כשר כיוון שהוא כמי שנשחט לשם שלמים. והגמרה שמה, בסוגיה במסכת זבחים, מבארת ששלושה אופנים של פסח שלא בזמנו. א', עבר זמן שחיטת הפסח, אף אם הוא ראוי עדיין להקרבת פסח שני. ב', עברה שנתו הראשונה של הכבש וכבר אינו ראוי לקורבן פסח כלל, כי קורבן פסח קרב רק מהכבשים או העיזים בשנתם הראשונה. כאן נאמר, שאת תמים זכר בן שנה, יהיה לכם מן הכבשים ומן העיזים תיקחו. ג', שקודם לזמן השחיטה, כשהבהמה עדיין ראויה להקריבה בזמנה שחטה לשם שלמים. איבא אליהו הסתפקו בני הישיבה, קורבן פסח ששחטו שלא בזמנו אלא בשאר ימות השנה, וחשב בשחיטה ששוחט לשמו לשם פסח ושלא לשמו. מהו? מה דינו של הקורבן הזה? ומבאר את הגמרא את צדדי הספק. אילו היה שוחטו רק לשמו, היה הקורבן פסול, כיוון שאין זה זמנו של קורבן פסח. ואילו היה שוחטו לשם שלמים, היה הקורבן כשר, שהרי מותר הפסח קרב שלמים. מותר הפסח, היינו מה שהופרש לשם קורבן פסח, אבל לא קרב לשם פסח ועבר זמן שחיטתו, דינו כשלמים. אולם באופן זה ששחט לשם פסח ולשם שלמים, יש להסתפק. מי עתי, האם באה מחשבת ההכשר שחשב ששוחט שלא לשמו אלא לשם שלמים, ומה פיקלי מידי לשמו, ומוציאה את הקורבן ממחשבת הפסול שחשב ששוחטו לשם הפסח, ועל ידי זה מכשיר לי, או לא? או שמה לא מועילה מחשבתו השנייה, וכיוון שחשב בתחילה ששוחטו לשם קורבן פסח, נפסל הקורבן כיוון שאין זה זמנו. והגמרא הסתפקה דווקא באופן הזה ולא באופן שחשב ששוחט שלא לשמו ולשמו, כיוון שרצתה להסתפק גם לשיטת רבי מאיר שיש לתפוס את תחילת דבריו. ולשיטתו של רבי מאיר, אם שחט שלא לשמו ולשמו, כבר הוכשר הקורבן מחמת מחשבתו הראשונה שלא לשמו, ואין מחשבתו השנייה שחשב לשמו יכולה לפסול את הקורבן. אבל באופן שבתחילה חשב ששוחט לשמו ואחר כך חשב ששוחט שלא לשמו, הסתפקה הגמרא, אם כיוון שמחשבתו הראשונה היא מחשבה לפסול, שאינה נוהגת בכל הזבחים, היא אינה חשובה דייה והיא נעקרת על ידי מחשבתו השנייה. כך תוספות בדיבור המתחיל, פסח ששחטו לשמו ושלא לשמו. מספרת הגמרא כעת הרב דימי, כאשר בא רב דימי מארץ ישראל לבבל. רב דימי היה אחד מהאמוראים שירדו והביאו מתורת ארץ ישראל לבבל, וכן חזרו והביאו מתורת בבל לארץ ישראל. וכאשר נוקט את הגמרא שהוא בא מארץ ישראל לבבל, נאמר כי אתה, כאשר בא, ואילו כשעלה לארץ ישראל, נקטה הגמרא לשון כי סליק רב דימי, כלומר, כאשר חזר ועלה רב דימי מבבל לארץ ישראל. אם כן, כעת הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר, אמרית לשמע עתה כמד רב ירמיה, כשהייתי בארץ ישראל אמרתי בפני רב ירמיה את השמועה הזו, של דרשת בניין אב שבסמוך כדי לפשוט את הספק הזה. רב ירמיה היה בארץ ישראל כמבואר במסכת סנהדרין דף י"ז עמוד ב', שבכל מקום ששנינו אמרי במערבה, היינו רבי ירמיה, ומערבה היינו ארץ ישראל, ובניין אב זה אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, והיינו שאם מצינו דין מסוים בדבר אחד יש ללמוד ממנו, שכך הוא הדין גם בשאר האופנים הדומים לו. כך מסביר הספרי בברייתא של רבי ישמעאל. אז אם כן, אומר רב דימי, כשהייתי בארץ ישראל אמרתי בפני רבי ירמיה את הדרשה של הבניין אב, שתאמר הגמרא, כדי לפשוט את הספק הזה. הועיל ומחשבת לשמו, מכשירו לקורבן פסח אם נשחט בזמנו, וכן מחשבת שלא לשמו, מכשירו לקורבן פסח אם נשחט שלא בזמנו. מה לשמו המכשירו בזמנו, אין מוציאו מידי שלא לשמו. כשם שמחשבת לשמו, שמכשירה את הקורבן בזמנו, אינה מוציאתו מידי פסול מחשבת שלא לשמו שחשב בתחילה, אף מחשבת שלא לשמו המכשירו לקורבן פסח הקרב שלא בזמנו, אין מוציאו מידי מחשבת לשמו שחשב בתחילה ופסול. ואמר לי, השיב לי רב ירמיה, לא. אין פסול לשמו בשחיטה שלא בזמנה, דומה לפסול שלא לשמו בזמנה, ואין ללמוד מזה לזה. כי יש לחלק ולומר, אם אמרת בפסול מחשבת שלא לשמו בשחיטה בזמנה, שהדין נותן שלא יתבטל על ידי מחשבת לשמו שלאחריה, שכן פסול זה נוהג בכל הזבחים, שהרי כל קורבן שנשחט שלא לשמו אינו עולה לבעלים לשם חובתם. והדין הזה הוא בכל הקורבנות, ובחטאת ובפסח יש חומרה נוספת שהם פסולים לגמרי מחמת המחשבה הזו. אבל האם תאמר כן גם במחשבת לשמו, בשחיטה שלא בזמנה, שגם בה יהיה הדין שלא תוציא מחשבת שלא לשמו מדי מחשבת לשמו ותהיה פסולה? הרי חלוקו, שכן פסול זה של לשמו שלא בזמנו אינו נוהג בכל הזבחים, אלא בקורבן פסח בלבד. מבררת הגמרא מה היה ועלה, מה יכרעת ההלכה בשאלה הזו? אמר רבה, מבאר רבה פסח ששחטו בשאר ימות השנה לשמו ושלא לשמו כשר, דעשה תמו לשמו קאי. שהריסטמו של הקורבן עומד לשוחתו לשמו. ואם לא היה חושב כלל, היה פסול מחמת שסתמו נשחט לשמו. ואפילו האחי אף על פי כן, כי שחית לי שלא לשמו כשר, אם שחט את הקורבן לשם שלמים, הקורבן כשר. על מה? מוכח מן הדין הזה. התי שבאה המחשבה שלו לשמו, ומפיק לי מידי לשמו. ומוציאו מידי מחשבת לשמה, הבאה מחמת הסתם של קורבן זה. ואם כן, כי שחית נמי, גם בספק זה, כאשר נשחט הקורבן שלו בזמנו לשמו ושלא לשמו, הטי באה מחשבת שלא לשמו, ומה פיקלי ומוציאה את הקורבן מדי מחשבת לשמו. שואלת הגמרא, אמר לרבדה ברב, על הרבה, כיצד ניתן להוכיח מדין פסח שנשחט שלא בזמנו, שלא לשמו, לפשוט את הספק הזה? דילמה, אולי יש לחלק ביניהם ולומר, שייני איכה דאמר מאיכה דלא אמר. אינו דומה האופן בו חשב ששוחט לשמו, ובא להפקיע מחשבה זו על ידי שלאחר מכן חושב ששוחט שלא לשמו, לבין האופן, בו מתחילה לא חשב ששוחט לשמו, ומחשבתו ששוחט שלא לשמו, באה להפקיע רק מהסתם. ואף אם מחשבת שלא לשמו מועילה לבטל את הסתם, אין הכרח לומר שהיא מבטלת מחשבה ממש. וההכרח לחילוק הזה הוא, דעה שהרי השוחט בזמנו לאוכליו ושלא לאוכליו, הקורבן כשר, כמו ששנינו לקמן בדף סמך א' עמוד א', וכמו שנתבאר לאל בדף סמך עמוד א', שאם נשחט אף לאוכליו, השחיטה כשרה, ואין זו שחיטה שרק חציה נעשתה כראוי. כיוון שעבור אותם האוכלים לבדם, גם כן צריך לשחוט את כל הבהמה. וקולי חדשה חיטלי שלא לאוכליו לחודי, אבל באופן בו שחט רק שלא לאוכליו הקורבן פסול. והמי, מדוע הקורבן פסול באופן הזה? הסתם הלאוכליו קאי. הרי סתם קורבן פסח עומד להישחט עבור אלו שיכולים לאכול ממנו כזית. ואם כדברי רבה, שהמחשבה דינה כסתם, הרי כשם שאם חשב במפורש ששוחט לאוכליו ושלא לאוכליו הקורבן כשר, כך גם אם חשב ששוחט שלא לאוכליו בלבד, יש להכשיר את הקורבן, שהרי סתמו עומד לאוכליו. ואם חשב שלא לאוכליו, הרי זה כמי שחשב לאוכליו ושלא לאוכליו. אלא על כוחך יש לומר, שייני איך דאמר, מאיך דלא אמר. אינו דומה אופן בו חשב ששוחט לאוכליו, ובא להפקיע מחשבה זו, על ידי שחושב ששוחט שלא לאוכליו, לבין האופן בו מתחילה לא חשב ששוחט לשם אוכליו, ומחשבתו ששוחט שלא לאוכליו, בא להפקיע רק מהסתם. אחי נמי, כן גם בעניין זה של שחיטת הפסח שלא בזמנו לשמו ושלא לשמו, יש לחלק ולומר, שייני איכה דאמר, מאיכה דלא אמר, שונה הוא האופן בו חשב שלא בזמנו ששוחט לשמו ובא להפקיע מחשבה זו, על ידי שחושב ששוחט שלא לשמו שיתכן, שזה אינו מועיל להכשירו, לבין האופן, בו מתחילה לא חשב ששוחט לשמו ומחשבתו ששוחט שלא לשמו, בא להפקיע רק מהסתם, שזה אכן מועיל להכשירו. אם כן שואל רבדה ברבה את רבה, אולי לא דומה האופן בו חשב ששוחט לשמו ובא להפקיע את המחשבה הזו, על ידי שלאחר מכן חושב ששוחט שלא לשמו, לבין האופן, בו מתחילה לא חשב ששוחט לשמו ומחשבתו ששוחט שלא לשמו, בא להפקיע רק מהסתם. משיבה הגמרא, אמר להישיב רבה לרבדה ברבה, מידי איריה וכי ראיה היא מדין לאוכליו ושלא לאוכליו, לדין לשמו ושלא לשמו? בישלה מה אתם, דין זה שאמרתי שפסח ששחטו שלא בזמנו לשמו ושלא לשמו כשר, כשם ששחיטה שלא בזמנו שלא לשמו עוקרת את מה שסתמו עומד להישחט לשמו, מובן. משום שיש לומר כמה דלא עקר לי בשחיטה, כל זמן שלא עקר את מחשבת לשמו על ידי שחשב בשחיטה במפורש ששוחט שלא לשמו, סתמי ודאי לשמו קאי, הקורבן ודאי עומד בסתמו להישחט לשמו, ואף על פי כן עם שחטו שלא לשמו הקורבן כשר. אם כן יש לומר שגם עם שחטו לשמו ושלא לשמו הוא כשר. אלא אך אבל כאן בדין שחיטה בזמנו שלא לאוכליו, סתמי לאוכליו קאי, וכי ניתן לומר שסתמו של הקורבן עומד להישחט לאוכליו שנמנו עליו? דילמה ממשכי הני, ועד תיאחרינה וממני אלויי. הרי ייתכן שאלו שכבר מנועים על הקורבן, ימשכו ידיהם ממנו, ולא יהיו עוד מנועים עליו, ואחרים יתמנו עליו. דתנן, שנינו במשנה לקמן בפייטת עמוד א', נמנין על הקורבן ומושכים המנועים את ידיהם ממנו לאחר שנמנו עד שישחט. הרי שאי אפשר לומר שסתם קורבן פסח עומד להישחט דווקא לשם אוכליו שנמנו עליו. שהרי עד שעת השחיטה ממש לא ניתן לדעת מי יהיו המנועים עליו. ומשום כך אין להביא מדין זה ראייה, שהרי מסתבר שיש לחלק בין אופן בו המחשבה סותרת את הסתם, לבין האופן בו המחשבה בא לעקור מחשבה ממש. שהרי הקורבן אינו עומד בסתמו לשחיטה לאוכליו, וכששוחט שלא לאוכליו, זוהי מחשבתו היחידה, ולכן נפסל הקורבן. אמנם בדבר ששייך לומר בו שסתמו של הקורבן עומד לכך, כגון השחיטה לשם פסח, אם חשב מחשבה מנוגדת לסתם, דהיינו שחשב שלא בזמנו ששוחטו שלא לשמו, הרי זה נחשב כאילו חשב שתי מחשבות הסותרות זו את זו. וכיוון שבאופן זה הקורבן כשר, אם כן הדין נותן שאף כשחשב קודם בפירוש שהוא שוחט הקורבן לשמו, ואחר כך חשב שהוא שוחטו שלא לשמו, גם כן יהיה הקורבן כשר. דנה הגמרא באופן נוסף של שחיטה שאינה ראויה. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה. קורבן פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים לשם אדם אחר שאינו הבעלים של הקורבן, כגון שהיה הקורבן של ראובן ושחטו לשם שמעון. ושחיטתו הייתה בסתם שלא עקר ממנה שם פסח, אבל גם לא חשב ששוחט לשם פסח. מהו, מה דינו של הקורבן הזה? ומבארת הגמרא את צדדי הספק. שינוי בעלים כשינוי קודש דמי, האם דין שינוי בעלים הוא כדין שחיטה שלא לשמו, הוא מכשיר לי? וכשם שאם שחטו שלא בזמנו שלא לשמו, מכשירה מחשבתו את הקורבן, כך תועיל מחשבת שינוי בעלים, להכשיר קורבן זה שנשחט שלא בזמנו, או לא? או שאין לדמות את שני הדינים, ואף שלגבי לשמו נתבאר שמחשבת שלא לשמו מועילה להכשיר שלא בזמנו, מכל מקום מחשבת שינוי בעלים לא תועיל להכשיר שלא בזמנו. והקובץ שיעורים מסביר את הספק. האם הטעם ששחיטה שלא לשמו, שלא בזמנו כשירה, זה משום שבדיני קורבן פסח יש פסול בשחיטה שלא לשמו וממילא, כשנשחט בפסול זה נעקר ממנו שם פסח ונעשה מותר הפסח שדינו שנעשה שלמים, ואם כן, הרי טעם זה שייך גם בשינוי בעלים, שגם פסול שינוי זה מדיני הפסח הוא, או שהטעם הוא משום שעיקר השחיטה שלא לשמו היא העוקרת שם פסח מהקורבן, וטעם זה לא שייך אלא בשחיטה שלא לשמו, ולא בשחיטה לשם בעלים אחרים. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, אמרית לשמעת הקמי דה רבה, אמרתי בפני רבה את השמועה הזו של דרשת בניין אב שבסמוך, כדי לפשוט את הספק הזה, הועיל ושינוי קודש, הועיל ומחשבת שלא לשמו פוסלו לקורבן פסח כשנשחט בזמנו, וכם מבואר במשנתנו, וכן שינוי בעלים, שחיטה לשם מי שאינו הבעלים של הקורבן, פוסלו לקורבן פסח אם נשחט בזמנו, כם מבואר בתחילת מסכת צבחים בדף ד' עמוד א', מה שינוי קודש שפוסלו בזמנו כשם שמחשבת שלא לשמו שפוסלת את הפסח כששוחטו בזמנו, מכשירו שלא בזמנו היא המכשירה אותו, כששוחטו שלא בזמנו, אף מחשבת שינוי בעלים, שחיטה שלו לשם הבעלים שפוסלו לקורבן פסח הקרב בזמנו הוא המכשירו כשקרב שלא בזמנו. ואמר לי, השיב לי רבה, לא, אין לדמות את שני הדינים, כי יש לחלק ולומר, אם אמרת דין זה בשינוי קודש, בפסול מחמת מחשבת שלו לשמו, שכן פסולו בגופו, פסול זה הוא מחמת שחושב על הקורבן עצמו ששחטו שלו לשמו, וישנו לפסול הזה בכל ארבע עבודות העיקריות של הקורבן, והיינו שחיטה קבלת אדם, הולכת אדם וזריקתו על המזבח. כמבואר במסכת צבחים בדף זין עמוד א', וכן ישנו לפסול זה אף לאחר מיטה, שאם מת בעל הקורבן על בנו להביאו במקומו. ואם כשהביאו הבן ישחט הקורבן במחשבת שלא לשמו, לא עלה לשם חובה ועליו להביא מנכסי המת קורבן אחר תחתיו, כיוון שהאחריות להבאת הקורבן מוטלת על נכסי המת. כשיטה תולה רבי יוחנן ורש לקיש במסכת בבא בתרא דף קופה הנה עמוד ב', שיעבודה דאורייתא. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל, וישנו לאחר מיטה. וכן ישנו לפסול זה בציבור כביחיד. אף בקורבן ציבור כמו בקורבן יחיד, אם נשחטו במחשבת שלא לשמו. ולכן יש כוח למחשבה הזו גם לעקור את השם פסח מקורבן פסח שהוקרב שלא בזמנו ולהכשירו. אבל האם תומר כן אף במחשבת פסול של שינוי בעלים? שהוא פסול קל יותר לעניין ארבעה דברים אלו. והם, דהרי אין פסולו בגופו, אין מחשבת הפסול על גוף הקורבן אלא על בעליו, שהרי לא השתנה שמו של הקורבן כמו בהקרבה שלו לשמו, אלא רק אינו מתייחס לבעלים, ואינו בארבע עבודות. בשאר הקורבנות מלבד פסח אין הקורבן נפסל מחמת מחשבה זו בכל ארבעת העבודות העיקריות של הקורבן, אלא רק בזריקה. בכל שאר הקורבנות, כיוון שאין עיקרם לאכילה אלא לכפרה, לכן אין מחשבת שינוי הבעלים פוסלת, אלא אם כן חשבה בשעת הזריקה שהיא עיקר הכפרה, או שבשאר העבודות חשב שיזרוק לשם בעלים אחרים, אבל אם חשב בשאר העבודות על אותה עבודה עצמה, וכגון ששחט שלא לשם הבעלים, לא הועילה מחשבתו כלל לפסול, והקורבן כשר. אולם קורבן פסח שעיקרו בא לאכילה על ידי הבעלים, דינו שונה מכל הקורבנות, ומועילה בו מחשבת שינוי הבעלים גם בשחיטה. ואינו לאחר מיטה, ומת הבעלים קודם ההקרבה והביב בנו את קורבנו תחתיו ונשחט הקורבן שלא לשם בעליו, לא נפסל הקורבן, כיוון שאף ללא שינוי זה, אין שם בעליו עליו. ואינו בציבור כבי יחיד, פסול זה אינו נוהג בקורבן ציבור כפי שנוהג בקורבן יחיד, לפי שכל הציבור הם בעליו. ואף אם יחשוב ששוחט לשם נוכרים לא ייפסל הקורבן, מפני שמחשבת שינוי בעלים פוסלת, רק אם חישב לשם אחר השייך בכפרה כמותו. אבל נוכרים אינם שייכים בקורבנות כפרה כלל. כמבואר לכמן בדף סמך ב' עמוד א'. ומוסיפה הגמרא ואף על גב דתרתי לאו דווקא, שני עניינים האלו שהוזכרו כאן, שאינם נוהגים בפסול של שינוי בעלים אינם דווקא, שהרי ניתן לדחותם, כפי שהגמרא תבהר בהמשך, אבל תרתי מיד דווקא. שני עניינים אחרים האלו שהוזכרו הם כן דווקא, ולכן אין להשוות דין מחשבת שינוי בעלים לדין מחשבת שינוי קודש. והאופן בו יש לדחות שניים העניינים שהוזכרו לאל בדברי רב ההוא, משום שיש להקשות מה ישנה מה שונה דין שינוי בעלים שהגדרתו היא דלא אבי פסולו בגופו, והיינו משום דפסולו מחשבה בעלמאי הפסולו, על ידי שינוי מחשבה בלבד ולא שינוי בגוף הקורבן. הרי שינוי קודש נמי גם כן, הרי פסולו מחשבה בעלמאי הפסולו, על ידי מחשבה בלבד ולא על ידי שינוי במעשה השחיטה. וטוב, עוד יש להקשות על דברי רבה, הדה אמר מה ששנה רבה, שפסול של שינוי בעלים אינו נוהג לאחר מיטה, הרי זהו רק לדעת הסוברים כן, ואילו לרב פנחס, בריידר אברהם מדה אמר במסכת זבחים בדף זין עמוד ב' שיש שינוי בעלים לאחר מיטה, ואם את הבעלים קודם ההקרבה והביא בנו את קורבנו תחתיו ונשחט הקורבן שלו לשם בעליו, נפסל הקורבן, משום שהיורש נעשה לבעלים של הקורבן, מה איקה למימר, איך נבאר את דברי רבה? מבאר את הגמרא אל השם מכל מקום, תרתי, מיד דווקא נינו, שני עניינים אחרים מאלו שהוזכרו כאן, דהיינו, אינו בארבע עבודות ואינו בציבור כביחיד, הם כן דווקא, ולכן אין להשוות דין מחשבת שינוי בעלים לדין מחשבת שינוי קודש. וכיוון שדחה רבה את דברי רב פאפה, נותר הספק בעינו, האם קורבן פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים, הקורבן כשר כמו בשינוי קודש, או שיש לחלק בין שתי המחשבות. מסיקה הגמרא אלא אמר רבה, קורבן פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים, הרי הוא נעשה כמי שאין לו בעלים בזמנו, כקורבן פסח שנשחט בזמנו שלא לשם הבעלים, הוא פסול. והתוסות בדיבור המתחיל, נעשה כמי שאין לו בעלים בזמנו ופסול, הוסיפו שכוונת רבה לומר שאף בלי פרחות אילו שהביא הגמרא לחלק בין שינוי קודש לשינוי בעלים, מכל מקום יש לומר ששינוי בעלים אינו נחשב כעקירה ולכן אינו מכשיר את הקורבן, כיוון שהוא כפסח בזמנו שמתו בעליו שאינו נעקר בכך. ואם נשחט בסתם הוא פסול, כמבואר לכמן בדף עין ג' עמוד ב', אף על פי שהוא כמפרש ששוחטו שלא לשם בעליו, שהרי מתו. אם כן, הוא הדין בפסח שלא בזמנו שנשחט שלא לשם בעליו, יש לומר שאין זה מועיל להוציאו מידי פסול, ואינו דומה לשינוי קודש שהוא עצמו מועיל לעקור שם פסח מהקורבן. עד כאן תלמוד תורתנו, בדף השישים, דף סמך במסכת פסחים, ואנחנו חותמים את תלמודו עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כשחשב לשמו ושלא לשמו, מה הדין ומדוע? שאלה שנייה, כשחשב שלא לשמו ולשמו, מה הדין ומדוע? שאלה שלישית, כיצד ייתכן שיחשוב שלא לאוכליו ובכל זאת יהיה כשר? אנחנו מחפשים ג' אפשרויות בגמרא ברש"י ובתוספות. שאלה רביעית, מה הסברה לומר שאף שבזמנו אין לשמו מוציא מידי שלא לשמו, שלא בזמנו שלא לשמו יוציא מלשמו? שאלה חמישית, כשחשב שלא לאוכליו, מדוע אין אומרים שקשר כיוון שסתמו לאוכליו? והשאלה האחרונה על דף סמך, האם יש מחשבת שינוי בעלים בכל ארבע עבודות?
כל השוי ביד אוכל בכל יוי, מובטח לשירות בין אוי למבוא. כל עוד הווי ימיו, כל עוד הווי
הוראות שלנו לשוני הלכות, בו אנו משננים, מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי היום הזה, דף סמך. שלוש מחשבות הן שפוסלים את הקורבנות והילו הן, מחשבת שינוי השם, מחשבת המקום ומחשבת הזמן. מחשבת שינוי השם כיצד זה השוחט את הזבח שלו לשמו, כגון שהיה עולה וחישב שהוא שלמים, או ששחטו לשם עולה ושלמים, או לשם שלמים ולשם עולה, או ששחט הזבח שלו לשם בעליו, זוהי מחשבת שינוי השם. החטאת והפסח שנעשו במחשבת שינוי השם פסולים, אחד המשנה שם הזבח בשעת שחיטה או בשעת קבלה או בשעת ההולכה או בשעת זריקה. שחט את החטאת לשמה וחשב בשעת השחיטה לזרוק דמה שלו לשמה, הרי זו פסולה לפי שמחשבים מעבודה לעבודה. וזאת המחשבה שחשב בשעת השחיטה כאילו חשבה בשעת זריקה ולפי כך פסולה. שחט את הפסח שלו בזמנו במחשבת שלו לשמו, כשר. פסח ששחטו בשאר ימות השנה לשם פסח ולשם שלמים, כשר. דעתי שלא לשמו, ומה פיקלי מוציא מידי לשמו, וקורבנו הוא קורבן שלמים. זהו שונה הלכות שלנו להיום. אנחנו חותמים עם פנינה שמזמן מזמן לא השתמשנו בה. משנה יומית, קודם הפתיח הנפלא.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
שבשמיים. אנחנו במשנתנו לומדים משניות שאין עליהם גמרא, כדי שבעזרת השם ובישועתו בסיום השס יהיו בהם תחתינו לא רק דפי שס, דפי גמרא, אלא גם משניות שאין עליהם גמרא. סיום שס מושלם בעזרת השם ובישועתו. אוחזים אנו בסדר זרעים, מסכת חלה, פרק שלישי, משנה א'. אוכלים הרי, אכילת הרי מן העיסה קודם הפרשת החלה, עד שתתגלגל בחיטים, בעיסה של חיטים, עד שתהן אילושה יפה, שהאלישה היא דרך גלגול תערובת הקמח והמים בידיים, עד שהכל נעשה גוש אחד, ותתמתם בסעורים, ובעיסה של סעורים עד שידבקו חלקיה, שכניסת סעורים מתפרכת בידיים, ותמתומה היינו דיבוק חלקיה, זוהי לישתה. גלגלה בחיטים, לאחר שגלגלה האישה עיסת חיטים, וטמטמה בסעורים, או לאחר שדיבקה חלקיה של עיסת סעורים, כגון מי שגמרה לישתה של העיסה, האוכל ממנה מן העיסה קודם שהופרשה חלה ממנה, חייב מיטה בידי שמיים כדין האוכל טבל. כיוון שהיא נותנת את המים, מיד כשהאישה נותנת את המים בקמח בהתחלת הלישה, מגבעת חלתה, הרי היא מרימה ונוטלת חלתה. ואף על פי שעיקר מצוות הפרשת חלה היא בגמר הלישה, כמו ששנינו לאל שעד גמר הלישה מותר לאכול הרי מן העיסה, מכל מקום תקנת חכמים היא שתזדרז האישה ותפריש תכף לנתינת המים בקמח, שמא תטמא העיסה, ובלבד שלא יהיה שם חמשת רבעים קמח, שלא יישארו בעריבה חמשת רבעי עקב קמח, שלא נתערבו במים, שאם נשארו שם כשיעור הזה לא נפטרו בחלה שהפרישה האישה קודם שהתגלגלו. מסכת חלה פרק ג' משנה ב', נדמעה עיסתה, נתערבה תרומה בעיסה, ואין בה פי מאה של חולין כדי לבטלה, והרי היא מדומה עד שלא גלגלה. אם נדמעה עיסה קודם שגלגלה אותה האישה, דיינו קודם שנגמרה מלאכתה לחלה, פטורה מן החלה, שהמדומה פטור מחלה. ומי שגלגלה, אבל אם נדמעה עיסה לאחר שגלגלה אותה האישה שכבר נתחייבה עיסה בחלה, חייבת בחלה, שואיל ונתחייבה עיסה בחלה קודם שנדמעה, שוב אינה נפקעת מחיובה על ידי הדימוע. נולד לה לאישה ספק תומה עד שלא גלגלה, קודם שגלגלתה האישה, תעשה בתומה. מותר לתמת תומת ודאי, שהרי אפילו אם תעשה בתארה, אסור לכהן לאכול את חלתה מפני ספק תומה שבה. ומי שגלגלה, אבל אם נולד לאישה ספק תומה, לאחר שגלגלתה, תעשה בתארה, שאויל וכבר נתחייבה, אישה בחלה, דינה כחלה. שאף אם יש בה ספק תומה, אסור לגרום לתומת ודאי, וכל שכן לתמה בידיים. מסכת חלה פרק ג' משנה ג'. הקדישה עיסתה, נתנה אישה את עיסתה להקדש עד שלא גלגלה קודם שגלגלה אותה, שעדיין לא נתחייבה בחלה ופדעתה מן ההקדש, ולאחר שפדעתה גלגלה אותה חייבת בחלה, כיוון שבשעת גלגולה לא הייתה הקדש. מי שגלגלה, אם הקדישה את העיסה לאחר שגלגלתה ופדעתה מן ההקדש, חייבת בחלה, שבשעת גלגולה היינו כשנתחייבה בחלה, הייתה עיסה של אדיוט, אבל הקדישתה עד שלא גלגלה. קודם שגלגלה אותה, היינו קודם שנגמרה מלאכתה לחלה וגלגלה גזבר של הקדש, ואחר כך בדעתה מידי ההקדש פטורה מן החלה, שבשעת חובתה, בשעת גלגולה, הייתה פטורה מן החלה, שהייתה של הקדש ועיסת הקדש פטורה מחלה, שכתוב ראשית הריסותיכם, ודרשו הריסותיכם ולא עיסת הקדש. מסכת חלה פרק ג' משנה ד', כיוצא בו, דומה לדין ששנינו במשנה הקודמת, המקדיש פירותיו עד שלא באו לעונת המעשרות קודם שבאו הפירות לשעת חיובם במעשרות, כפי ששנינו במסכת מעשרות פרק א' ופדען, ואחר כך פדע אותם מיד ההקדש קודם שבאו לעונת המעשרות חייבים הפירות במעשרות, שאף על פי שפירות הקדש פטורים מן המעשרות, מכל מקום הועיל וכשבאו לעונת המעשרות לא היו בידי הקדש, הרי הם חייבים. ומי שבאו לעונת המעשרות, וכן המקדיש פירותיו לאחר שכבר חלה עליהם חובת המעשרות ברשותו ופדען אחרי כן, חייבין הפירות במעשרות, שהועיל וכבר נתחייבו קודם שהקדישה מן ההקדש מפקיעה מידי חיובם. הקדישן עד שלא נגמרו קודם שנתחייבו במעשרות, וגמרן הגזבר של הקדש, כלומר, שבאו לידי חיובם במעשרות, ביותם בידי ההקדש, ואחר כך פדען מיד ההקדש פטורים מן המעשרות, שבשעת חובתן היו פטורים, בשעת חלות החובה על הפירות, חובת המעשרות, היו אלו פירות של הקדש הפטורים ממעשרות, שנאמר ראשית גנחה ודרשות גנחה ולא דגן הקדש. מסכת חלה פרק ג' משנה ה', נוכרי שנתן לישראל קמח לעשות לו עיסה, אף על פי שגלגלה ישראל פטורה מן החלה כדין עיסת נוכרי שהיא פטורה. נתנה לו מתנה, נתן הנוכרי את העיסה במתנה לישראל עד שלא גלגל, אם נתן לו קודם שגלגלה חייב הישראל בחלה. ומי שגלגל, ואם נתנה הנוכרי לישראל אחר שגלגלה פטור הישראל מן החלה, שבשעת חובתה הייתה פטורה לפי שהייתה של נוכרי. העושה עיסה עם הנוכרי בשותפות, אם אין בשל ישראל כשיעור חלה, אם אין בחלקו של הישראל כשיעור עיסה שחייבים להפריש ממנה חלה, היינו חמשת ריבי הקו קמח, פטורה מן החלה. אבל אם היה בחלקו של ישראל שיעור עיסה חייבת בחלה, הרי זו חייבת בחלה. מסכת חלה פרק ג' משנה ו'. גר שנתגייר והייתה לו עיסה, אם נעשית, אם נתגלגלה העיסה של חיטים או נתמתמה בשל שעורים עד שלא נתגייר קודם שהתגייר, פטור מלהפריש ממנה חלה, שבשעת חובתה הייתה פטורה לפי שעדיין היה נוכרי. ומי שנתגייר, אם נעשתה לאחר שנתגייר, חייב להפריש ממנה חלה, ואם ספק מתי נתגלגלה, אם קודם שנתגייר או אחר שנתגייר, חייב להפריש ממנה חלה, שספק איסור לחומרה, אבל אינו נותן אותה לכהן במתנה ככל חלה, אלא מוכרה לכהן שהמוציא מחברו עליו הראיה, ואין חייבים עליה חומש, זרה אוכלה בשוגג, אינו חייב להוסיף חומש על תשלום הקרן, שכן, דין החלה כדין התרומה שהאוכלה בשוגג חייב לשלם קרן וחומש, אבל בחלה זו, הועיל והופרשה מספק, אין חייבים עליה חומש, אבל קרן חייב לשלם כדין הגוזל את חברו. רבי עקיבא אומר, הכל הולך אחר הקרימה בתנור. רבי עקיבא חולק על כל מה ששנינו במשניות שלמעלה, שגלגול הוא גמר מלאכתה של העיסה, והוא סובר שקרימת פני הפת בתנור הוא גמר המלאכה לחלה. לכן אם נתגייר קודם שנקרמו פני הפת בתנור, חייב בחלה, ואין הלכה כרבי עקיבא. מסכת חלה, פרק ג' משנה ז', העושה עיסה מן החיטים ומן האורס ביחד, אם יש בה בעיסה הזו טעם דגן שמורגש בטעם החיטים, חייבת בחלה אף על פי שאין בחיטים כשיעור חלה. יוצא בה אדם ידי חובתו בפסח עם הפעה מצה ואכל ממנה כזית בליל ראשון של פסח, הרי הוא יוצא בה ידי חובתו. ואם אין בטעם דגן, אם אין מורגש בעיסה טעם החיטים, אינה חייבת בחלה. כדין עיסה נעשית מאורז ואין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח, אם הפעה מצה אינו יוצא בה ידי חובתו בליל ראשון של פסח, שאין יוצאים ידי חובה בפסח אלא במצה עשויה מחמשת מיני הדגן. מסכת חלה פרק ג' משנה ח', הנוטל שיעור מעיסה שלא הורמה חלתה, שכיוון שנתחייבה עיסה בחלה, הרי השיעור תבל. ונותן לתוך עיסה שהורמה חלתה ונמצא שיעור של תבל מעורב בעיסה מתוקנת, אם יש לו פרנסה ממקום אחר, יש לו עוד עיסה אחרת החייבת בחלה ויכול הוא לפרנס ממנה את השיעור, כלומר להפריש ממנה חלה על השיעור המעורב בעיסה המתוקנת, מוציא לפי חשבון, הרי הוא מפריש מן העיסה אחרת חלה כשיעור שהשיעור חייב בה, ואין זה כמפריש מן החיוב על הפטור שאין השיעור בטל בעיסה המתוקנת, שטעם כעיקר מן התורה. זוכרים? למדנו על כך במסכתנו בדף ממהי. ואם לאו, אם אין לו עיסה אחרת החייבת בחלה, או אין לו קמח לעשות ממנה עיסה, מוציא חלה אחת על הכל. מוציא חלה מן העיסה שהשיעור מעורב בה על כל העיסה, שמאחר שאין לו אפשרות להפריש חלה ממקום אחר, ולהוציא את השיעור מאיסור תבל, הרי השיעור אוסר את כל העיסה שמעורב בה, שתבל אוסר בכל שהוא במינו, ונמצא כולה תבולה לחלה, אל כך צריך להפריש חלה על כל העיסה. מסכת חלה פרק ג' משנה ט', כיוצא בו כמו ששנינו במשנה הקודמת לעניין חלה, כן הדינו גם לעניין תרומה ומעשרות. זיתי מסיק. זיתים שבעל הבית מוסק מלקט, והם חייבים במעשרות, שנתערבו עם זיתי ניקוף, והם הזיתים הבודדים הנשארים אחר המסיק בראש האילן, והעניים נוקפים, חובטים, בענפי האילן כדי להפיל את הזיתים הללו וממתנות עניים הם, או שזוכים בהם מן ההפקר, או ענבי בציר שבעל הבית בוצר אותם והם חייבים במעשרות שנתערבו עם ענבי עוללות שהם מתנות עניים, ופטורים מן המעשרות אם יש לו פרנסה ממקום אחר, יש לו זיתי מסיק אחרים או ענבי בציר אחרים של טבל, מוציא לפי חשבון, הרי הוא מוציא מהם מעשרות כשיעור, שזיתי המסיק או ענבי הבציר המעורבים חייבים בהם, ואם לאו, אם אין לו זיתים או ענבים אחרים של טבל, מוציא תרומה ותרומת מעשר לכל. מפריש תרומה ותרומת מעשר מהתערובת כולה, שאויל וטבל אוסר בכל שהוא, הרי זה כאילו כל התערובת טבל. כמו ששנינו לעניין חלה במשנה הקודמת, והחמירו בתרומה ובתרומת מעשר, שכן התבו לתרומה חייבים על אכילתו מיטה בידי שמיים. והשאר, שאר המעשרות, היינו מעשר ראשון הניתן ללוי, ומעשר שני שהבעלים אוכלים בירושלים, וכן מעשר עני לפי חשבון, כלומר שמפריש אומנם על הכל, שהרי אי אפשר להפריש תרומת מעשר אם אינו מפריש תחילה מעשר ראשון, ועוד שאם אינו מפריש מעשר אלא לפי חשבון הזיתים או הענבים החייבים במעשרות, הרי במה שיפריש מעורבים זיתי ניקוף או ענבי עוללות, ונמצא מפריש מן הפטור על החיוב, אלא מפריש הוא מעשרות על הכל, אבל אינו נותן מעשר ראשון ללוי, כי אם לפי חשבון זיתי המסיק או ענבי הבציר שבתערובת המחויבים במעשרות, וכן אינו פודה מעשר שני אלא לפי אותו חשבון. אבל תרומה ותרומת מעשר כשמפרישים על הכל, נמצאו החולין שבתוך הזיתים או ענבים שיפריש מדומעים, אילכך צריך לתת הכל לכהן. מסכת חלה פרק ג' משנה י', המשנה חותמת את הפרק. הנוטל שאור מעיסת חיטים שלא הורמה חלתה ונותן לתוך עיסת אורז הפטורה מן החלה, אם יש בה טעם דגן, אם הורגש בעיסת האורז טעם של חיטים חייבת בחלה. כמו ששנינו ליל במשנה ז' ובא משנתנו להשמיע רבותה, שאפילו נתן שאור מעיסת חיטים לתוך עיסת האורז, והרי שאור יש בו כדי לחמץ מכל מקום, אין הולכים כאן אחר חימוץ לפי שאורז אינו בא לידי חימוץ. אלא אם יש בעיסת האורז טעם דגן, אז חייבת העיסה בחלה לפי שהאורז נגרר עם החיטים. ואם לאו, אם אין בטעם דגן, פטורה מן החלה. אם כן, למה אמרו הטבל אוסר כלשהו, כמו ששנינו לאל במשנה ח', שאם אין לו פרנסה מוציא חלה אחת על הכל, מין במינו כגון הנוטל שאור מעיסת חיטים שלא הורמה חלתה ונותן לתוך עיסת חיטים שהורמה חלתה, שאז אוסר בכלשהו, אם יש לו פרנסה ממקום אחר, מוציא לפי חשבון, ואם לאו נאסר את כל העיסה, וצריך להפריש חלה על כולה. כמו ששנינו במשנה ח', והטעם מבואר במסכת עבודה זרה בדף ע"ג עמוד ב', אתרו כך איסורו, מה אתרו במשהו שמן התורה חיטה אחת פותרת את הקרי, אף איסורו במשהו. והטעם הזה אינו אלא במין במינו, ושלא במינו, אבל אם נתערב מין בשאינו מינו כגון חיטים באורז, כמדובר במשנתנו בנותן טעם. אין הטבל אוסר את התערובת, אלא אם כן הוא נותן טעם ביתר. וזהו ששנינו במשנתנו הנוטל שאור מעיסת חיטים ונותן לתוך עיסת אורז. אם השאור נתן בטעם דגן, חייבת בחלב. אם השאור לא נתן בטעם דגן, פטורה מן החלה. זהו הפרק השלישי במשניות במסכת חלה. וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי זין בשבט תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה את הדף השישים דף סמך במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי ח' בשבט תשפ"א ונלמד את דף סמך א' במסכת פסחים, בדיוק מחצית המסכת. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.